יכול, אם תמן אותו או הפקיד אותו ביד גויים, לא יהיה עובר? תלמוד לומר, שאור לא ימצא בבתיכם. אפילו התמינו או הפקידו, יכול לא יהיה עובר, אלא אם כן היה החמץ בביתו. אבל אם היה רחוק מביתו בשדה או בעיר אחרת, לא יהיה עובר עליו? תלמוד לומר, בכל גבוליך, בכל רשותך, יכול יהיה חייב לבאר ברשותו חמץ של גוי או של הקדש, תלמוד לומר, לא ייראה לך. שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. כן, כאן הרמב״ם מסביר לנו, שלא כמו שיש אנשים טיפשים, שהיו אומרים, לא ייראה, אני לא רואה את זה. אני שמתי את זה בבייסמן. כמו שפעם אמר לי יהודי אחד, שאנחנו, את החמץ שלנו, הדבר היקר, היינו שמים את זה בביסמן, מכסים את זה. שזה לא יהיה טעות כזאת, הרמב״ם כותב לנו מפורש, שהוא חייב עליו משום בל ייראה ובל ימצא. ומה שכתוב, אם תמן אותו לא ייראה, אני לא רואה אותו, החבאתי אותו, הפקיד אותו ביד גויים. לא יהיה עובר עליו, תלנו, דמר, שאור לא ימצא בבתיכם. אפילו התמינו או הפקידו, לא משנה. נתן את זה לגוי, זה נמצא אצל הגוי. אם לא נתן לו את זה במתנה גמורה, אז עובר על איסור בל ייראה ובל ימצא. יכול לא יהיה עובר עליו אם כן היה חמץ בביתו, אבל זה לא בביתו. בשדה או בעיר אחרת, הוא אומר, בכל גבוליך, בכל רשותך, בכל מקום שהוא נמצא, שזה שלך, אתה עובר עליו. יכול להיות, עכשיו כאן הרשות שאנחנו עושים את המחירה. יכול יהיה חייב לבאר ברשותו חמץ של גוי או של הקדש. תלנו לומר, לא ייראה לך, שלך היא אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אם כן, זה הבסיס של המחירה שאנו מוכרים, שלא משנה איפה אתה רואה אותו. אבל תכף נגיע בהרמב״ם, צריך לעשות מחיצה כנגד של הגוי, או לכתוב עליו שזה חמץ גמור, כדי שאנשים לא ייקשלו. כך כתוב בגמרא, שעושה לו מחיצה, עושה לו מחיצה, כנגד החמץ של הגויים, כדי שלא ייקשלו באיסור שלו. הלאה מטה, שחמץ של ישראל, אם יניחו ברשותו, אפילו תמון, אפילו בעיר אחרת, ואפילו מופקד ביד גויים, הרי זה עובר משום לא יבראה ולא ימצא. וחמץ של הקדש או של גוי, שהיה אצל ישראל, אפילו היה עמו בבית, כמו שאנחנו עושים את המחירה, זה בבית איתנו. הרי זה מותר, מותר, מפני שאינו שלו, ואפילו היה של גר תושב, שיד ישראל שולטת עליו. זאת אומרת, אפילו שהיה ביד גוי, שהוא נקרא גר תושב, מה זה נקרא גר תושב? יש בזה הרבה שיטות בגמרא, אבל לא ניכנס לשיטות, רק נאמר מה שבהלכה מובה. בהלכה מובה שקיבל עליו את כל הדברים של שיש עליו את הגויים, גר תושב, כל מה ששבע המצוות בני נוח, והוא מקבל עליו ומקיים אותם. והוא נוהג באמונה וכבוד ישראל, אז יש לנו בגר תושב, לגר אשר תשאר, בשעריך תתננה ואכלה, שמותר לו לאכול נבלות. יש הרבה שיטות בגמרא על זה, איזה הוא גר תושב. אנחנו לא ניכנס לכל הוויכוחים האלה, רק נלמד הלכה למעשה. יש שיטת רש"י שצריך להיות שומר שבת. תוספות שואלים איך יכול להיות במסכת יבמות. אבל אני פעם הסברתי את הרש"י, שלא הכוונה לשמור שבת כמו שאנחנו שומרים, כמו שיהודי, כמו שיש בשיטה בכל המועד. זאת אומרת, איזה משהו לדעת שזה יום שהשם ברא את העולם. היום הזה שבת ואין נפש. עכשיו, ומפני שאינו שווה, ואפילו היה של גר תושב, שיד ישראל שולטת עליו, זאת אומרת, הוא תחתנו. אין כופים אותו להוציא החמץ מפשוטו בפסח. תשאיר אותו. אבל צריך לעשות מחיצה גבוה 10 טפחים לפני חמצו של גוי, למה? שמא יבוא להסתפק ממנו, אבל של הקדש אינו צריך, לפני שהכל פורשים מן ההקדש כדי שלא יבואו לידי מעילה. הוא אומר, זה ההקדם. של גוי, אם זה של גוי, צריך לעשות לו מחיצה. אבל אם זה היה של הקדש, אין צורך במחיצה. למה אין צורך? שהיהודים יודעים שאם זה של הקדש, אף אחד לא מתקרב לגוע בו. כיוון שאם האדם נהנה מההקדש, בעל, צריך להביא קורבן מעילה. לכן, בשל הקדש, אתה יכול להשאיר אותו כמות שהוא, אבל של גוי, צריך לעשות מחיצה. עכשיו בוא נלמד את ההלכה. ולא. מה?
המטרה של
המחיצה
זה שלא
ייגע. הנה, הרמב״ם אומר בפירוש, תקרא את הרמב״ם, תקרא אותו מילה במילה. הוא אומר, למה? שמי יבוא להסתפק ממנו. זה הכל.
אז הם שמים את החמץ למקום גבוה מאוד, שלא יכולים לקרוא. זה אותו דבר?
לעשות מחיצה. אני חושב שהמחיצה זה נותן לך רמז, אבל אם זה גבוה קצת, אולי זה גם כן כמו מחיצה, אולי. אבל כתוב בהלכה מחיצה. בואו נראה עכשיו, הלכה למעשה, לצערנו הרב, השנה, הרבה מאוד יהודים קנו חמץ ושאלו אותי, בגלל שיש כל מיני חששות, כל מיני סברות, אולי יכול להיות שבפסח יהיה קשה להם להשיג את האוכל, אולי יסגרו אותם, כל מיני סברות, אז כל אחד ואחד הכין לעצמו כמה וכמה עתריות ודברים דומים של חמץ. אני צריך להיזהר לעשות את ההלכה כפי שכתוב. או, יש לי עוד עצה, שאם אדם עוטף אותה בניירות וכותב על זה חמץ, גם זה דבר טוב, זה כאילו עשה מחיצה. למה שהוא יודע שהכל פורשים, אל תיגע, לא תיגע בו יד. המקום הזה זה של חמץ. אז אם אתם, כל אלה שקנו את החמץ כדי השנה, בגלל כל הגזרות הקשות שיש, כל אחד ואחד מישראל, שיעטוף אותם עם איזה נייר, ויכתוב על זה אותיות גדולות, חמץ, חמץ, על כל דבר, שאף אחד לא יבוא לטעות ולגעת בו. בפרט, ישנם אנשים שמתוך אי ידיעה, לא במכוון חס בשלום, מתוך אי ידיעה רואים איזה משהו. למה החמירו, אמרתי לכם פעם, למה החמירו בחמץ יותר משאר איסורים? תוספות שואלים את זה במסכת פסחים. לא ראינו שלמשל לנזיר אפילו, שצריך לעשות בדיקה, להוציא את כל היין מביתו, אין דין כזה. למה דווקא בחמץ הקפידו? אז יש כמה הסברים. אחד ההסברים הפשוטים ביותר, בגלל שהאדם חי עם זה תמיד, כל הזמן אוכלים לחם. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצפי השם, יש תורה ויש לחם, זה מספיק. אם כן, הלחם זה דבר שאדם רגיל בו, לכן החמירו בלחם הרבה יותר משאר איסורים. ולכן אנחנו אומרים שלקדש אין צורך, למה שכולם נרתעים ממנו, לא ניגשים בכלל לגוע בדבר של הקדש. יש גם עליו איסור. אבל מה שאין כן של חולין, יש חשש, לכן אמרו, חכמים תעשה לו מחיצה גבוה 10 טפחים. דרך אגב, תמיד מחיצה גבוה 10 טפחים זה מבדיל 10 טפחים, אבל יש כאן נקודה חשובה מאוד להגיד לכם. שכל מחיצה שאנחנו תמיד מדברים עליה, צריך שיהיה לה באמת חוזק. לא מחיצה שנע ונדה, שזה לא נחשב מחיצה. אולי לגבי זה, כיוון שרק להבדיל, אני לא נכנס לזה, אבל כל מחיצה שלנו צריך שלא תהיה רוח מוזיזה אותו. ועל זה פרצה מחלוקת בין החזון איש לבין הרב עובדיה. בין הרב עובדיה והרב והחזון איש פרצה מחלוקת גדולה. איך אנחנו נדון בסוכות שעושים אותן? האם שאנחנו עושים את הסוכות ושמים מחיצות מבד, וזה לא זז הרבה, זז מעט מאוד, זה קשר או לא? החזון איש רוצה לומר שאם המחיצה לא זזה 3 טפחים, זה מועיל. למה? יש לנו כלל, כל 3 טפחים כלבות דמה. למשל, אם אתה עושה סוכה ולא עשית מעולם מחיצות, אבל שמת חוטים בין כל חוט וחוט 3 טפחים, אז ממילא זה נקרא שזה סגור, שזה כאילו לבוד. הוא אומר, גם אם זה קצת זז, פחות מ3 טפחים, זה לא נקרא זז. הרב עובדיה חולק עליו, ואומר, זה לא שייך לזה, זה לא מדין לבוד, לא לבוד. מחיצה שאין לה יציבות, והיא לא נקראת מחיצה. כאן המחיצה הזאת, אני חושב, זה רק כדי להבדיל. אולי אפילו מחיצה כלשהו ברגע שהיא נמצאת, אפילו אם היא זזה ברוח מצויה, גם זה לא תהיה בעיה גדולה בדבר הזה.
הרב, זה לא העניין של להבדיל כמו בבשר החלב או כמו בנידה. זה נראה שכל העניין פה שיעשה מחיצה זה רק כדי שתזכור.
כן, לכן אני אומר, אם שמת נייר על זה וכתבת על הנייר הזה גם כן, כתבת על הנייר את הדברים האלה, אני חושב שזה גם יועיל. נאמר, אם אתם, יש לנו עכשיו הלכה למעשה, הרבה אנשים קנו חמץ, אז אם אתם תעטפו את זה באיזה נייר, שימו את זה בבייסמן, ותכתבו על זה חמץ, אז זה גם כן מבדיל את האדם, אדם לא יבוא לעבוד זאת. זאת אומרת, המחיצה פה רק כדי להבדיל את האדם. לכן אני באתי לומר שאולי אין לה את הדינים של מחיצה שאנחנו דנים תמיד, ויש לי לא רוח מצויה או לא רוח מצויה, כמו שיבא לכם את המחלוקת. הבעיה הזאת בסוכת רצינית מאוד, אני הייתי בהרבה מקומות, שהם שמים את המחיצה של ברזנט או חתיכת בד, והבד הזה הוא רץ. כך היה לצערי הרבה פעם בשערי טובה, שהיינו בקווינס. ואז אני אמרתי להם שתשימו חוטים, תמתחו חוטים. עכשיו אצלנו, ברוך השם, הם כבר יודעים, קנו איזה משהו שאפילו לא צריך חוטים, זה שמו אותו בגובה 10 טפחים, ואפילו שהמרחק בין המחיצה לבין הסקח, זה עד 20 אמה, זה לא בעיה. פחות מ-20 אמה שזה יהיה העיקר, זה הכל. אפילו שזה גבוה 50, זאת אומרת, המחיצה הזאת מועילה, כאילו היא עולה עד הסוף של חוטים לבד. וזה הגמרא דנה בזה, ששני סוגים של מחיצה זה מועיל, גם אם אתה מעמיד אותם בצורה ישרה, ואין ביניהם עשרה, וגם אם אתה משכיב אותם, גם זה וגם זה נחשב מחיצה, הגמרא במסכת עירובין, שאומרת אין את זה, שניהם נקראים מחיצה קלה ועוד.
כן. שאלה?
כן.
בעניין, בוא נגיד, מישהו יש לו חנות, ויש לו חמץ בפנים, הוא רוצה למכור את כל החנות, אבל יש לו גם כן כלים,
זה בעיה, אתה צודק, אם אתה מכרת את הכל מה שצריכים להטביל אותם. לכן אנחנו, כשכתבנו את השטר מחירה, ראיתי כמה טיפשים שהיו כותבים שאני מוכר את כל החמץ ואת כל הכלים. אמרתי, איזה שטויות זה, מה? אז אנחנו צריכים כל לעשות טבילה, כל הכלים, לשל הגוי, מה נפשך? אם זה מחירה, צריך לעשות טבילה. ואם זה לא מחירה, זה שיצור בלי או בלי מצא. תחליטו. אם אתם אומרים שזה מחירה גבורה, מכרת את זה לגוי. אז אחר כך באו חכמים של האשכנזים ואמרו שאת החמץ שבתוך הכלי, זה מעשה טיפשי, מעשה בלי שכל, בלי מוח, מה חמץ שבתוך הכלי? איזה גוי קונה חמץ שבתוך הכלי? אני קצת מפחד, אבל זה אומר שהכל לצנות. החמץ שבתוך הכלי, לא צריך לכתוב, הלכה מפורשת בגמרא, שאדם שיש לו אפילו כלי חרס, שבלועים מחמץ, משפשפנו מניחם בצד וגמרנו, לא צריך, אין צורך למכור את החמץ שבתוך הכלים. וזה כל יום שיגעון חדש שמתחילים לבלבל את המוחות שלנו עם כל מיני רבנים מבולבלים, אין צריך למכור. הגמרא אומרת בפירוש וגם בשולחן ערוך, שאפילו היה כלי חרש שהוא בולע הרבה, משפשפנו מניחם, גמרנו, תניח אותם עד אחר הפסח. ואחר הפסח מותר למכור אותם. למה זה אדם לא צריך אפילו, אין צורך אפילו היה לבאר את זה ולבטל אותו אפילו. אין ממשות מי נהנה מהחמץ שבתוך הכלים, דבר משונה מאוד. לכן אנחנו במחירה שלנו הוצאנו את כל הממרה הזאת, את כל הלשון הזה. לפעמים אנשים רוצים להיות צדיקים ולא מבינים שהם עושים כאן קלקולים. אולי באמת זה מראה שהכל לצנות. איזה גוי קונה את השכנת שבתוך הכלים. אז מי שרואה את זה אומר זה כאן כנראה איזה צחוק. צחוק ילדים, זה לא מחירה גמורה. טוב.
אבל נראה לי שחכם עובדיה הביא את העניין הזה, שלא למכור לגוי את החמץ שבתוך הכלים.
אולי יכול להיות. אני זוכר שהוא דיבר שעל הכלים, זה אני זוכר שהוא הביא, אבל חמץ שבתוך הכלים, אני לא יודע. אבל אנחנו הוצאנו את זה, והמחירה שעשינו, דקדקנו, שהרב משה והרב אדם ביחד עושים, מאוד מדוקדקת, ועברתי אתם כמה פעמים איתם, והסברתי להם, ולימדתי אותם, המחירה הזאת תהיה מחירה מאוד טובה, ויש להם גם כן את לארי, שהוא מבין כבר, עושה את זה כמה שנים איתם, ממילא זה הכל טוב. רק יש עוד נקודה שצריכים לפעמים, שאנשים נוסעים לארץ, צריכים למכור את החמץ כשהם בארץ. זאת אומרת, נגיד, ניקח לדוגמה. בואו ניקח לדוגמה. אם למשל, בארץ החמץ שמה זה בשעה נגיד 10, לדוגמה. שאסור כבר ל-11 נגיד, בשעה 11 כבר זה נגמר הזמן. ופה אצלנו זה שעה אחרת. אז אם אתה מוכר בשעה 11 שלנו, זה אצלהם כבר חמץ שעבר עליו הפסח. לכן אמרתי להם שאם אתם עושים את המחירה על אלה שנוסעים לארץ, תקדימו להם את זה. אז הם עושים באמת שתי מחירות. מחירה אחת עושים אותה מוקדם, אלה שנסעו לחוץ לארץ, ומחירה שנייה עושים אותה בשעה שמותר ליהנות, ואומר בשעה חמישית, שמותר ליהנות, עושים את המחירה שלהם. כן. מה השאלה?
מה יעשו השאלה?
לא שומע, יותר בקורם.
איך יעשו את המחירה השניים? אי אפשר
לי. השניים יעשו מחירה, כרגיל, מה הבעיה? כמו שאתם מוכרים כל פעם, זה לא שלך. שלך יתר, עכשיו קראנו בהרמב״ם, שלך יתר רואה, אבל אתה רואה של אחרים, של גבוה, זה לא שלנו. ממילא אין בייסוד. כן.
בית כנסת הוא קטן שהרב של הקהילה יעשה בבית שלו?
מה אפשר לעשות? אתה אומר שקראת את זה ברמב״ם, אני חוזר לקרוא לך את זה עוד פעם מהרמב״ם. הנה כאן הוא אומר, הלמטה, כן, הלמטה, הנה, של גוי שהיה אצל ישראל, אפילו היה אמו בבית, הרי זה מותר, אין בזה שום בעיה, שיהיה בבית אפילו איתו, כן. גוי ש... כן,
הרב בדרך כלל מקפיד לעשות קניין כשהרב ממנה שליח או לא?
אין צורך בזה, אין צורך, אמירה, כולם יודעים, אני ראיתי דבר יותר מעניין בשדה חמד, שרב אחד שאל אותו, את הגאון שדה חמד, אמר לו, מה דעתך שהיהודי, הרב, ימכור את כל החמץ של כל הקהילה, למשל יש לנו את הספר של הקהילה, כאן יש לנו את כל הכתובות, אני מוכן לגוי את כל הספר, כל מה שכתוב פה, אם זה יעזור, למה? תגידו אחרי את הממרה, שהאדם זקין לאדם,
לאדם
שלו בפניו. אנחנו מזקים אותם, יש אחד ששכח, או אחד שקרא לו כל מיני בלבול, הוא דם בזה בשאלה הזאת, אם אפשר לעשות, אם אי אפשר, לא ניכנס לדבר הזה. אבל סברה יפה, זכין לאדם שלו בפניו. ואנחנו יודעים שישראל כולם רוצים לשמור את הפסח. קורה ששוכחים. אני גם כן אומר לאנשים שמוכרים את זה לגוי, אני תמיד אומר שאתם אומרים את זה ללארי, תגידו, וגם כל החמץ שיביאו אליי, אפילו אחרי זמן איסורות, תמיד יביאו לי את זה, זה גם שלך, כבר מעכשיו. קורה הרבה פעמים שאנשים מביאים אחרי שעה שישית, או, שכחתי, באים לבלבל את המוח לרב, ואי אפשר לעשות שום דבר. אבל אנחנו עושים תנאי כאילו עם, עם הקונה, שכבר אנחנו מוכרים לך את כל מה שיביאו לי גם, זה יהיה כבר שלך מעכשיו. הווה אומר, לפני שהגיעה שעה שישית, לפני תחילת שעה שישית, אנחנו כבר מזכים לו כל מה שהביאו. אז אם האדם במקרה הטיפש הזה, שיש לי כאלה הרבה, שהוא מביאים לי את זה בשעה 12, 1, 2, מביאים את הנייר הזה, זה מכור כבר לגוי. כדאי לעשות. אני שמעתי את זה פעם מהרב הולקין. היה רב אחד בקווינס, שהוא אמר לי, אני עושה את זה. אני תמיד עושה את, את הדבר הזה. אז פעם היה לי בן אדם שבא ואמר, או, אני לא מחרתי, עכשיו אני ממש לא אפשר למכור את זה. אתה הולך לערב הולקין. הלך לערב הולקין, הוא קיבל. אמר, אני כבר מחרתי לגוי באותו רגע, כל מה שיביאו לי, אפילו לאחר זמן, כבר זה נקרא מכירה. ואנחנו עושים את המכירה. אולי כדאי להביא גם נייר של מכירה, אני אקרא אתכם איך שעושים את זה בדיוק. אולי עכשיו שהגענו לפרק הזה, יש לנו נייר.
אם יש לנו את זה בקומפיוטר, אני יכול...
כן.
מחר נשלח את זה, אולי מחר נשלח את זה לכולם ונעשה על זה שיעור מחר?
כן, מחר נעשה על זה שיעור, באמת זה טוב. הוא ישלח לכולם את הנוסח ונלמד את זה ביחד. תשלח להם לכולם. ואני אסביר לכם בדיוק מהי בדיוק המכירה, איך עושים אותה. יש הרבה קניינים עושים. למה שיש מחלוקות בראשונים, מה גוי זוכה ומה ישראל זוכה. איך גוי זוכה מישראל. אז יש הרבה שיטות בזה, שיטת רשי, שיטת התוספות, שיטת הראשונים. אז כן, אז תראו, תעקבו בדיוק אחרי מה שאנחנו עושים, שעושים את זה לפי כל השיטות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, גם לפי השיטה הזאת, הקניין הזה, כאן קניין שטר, קניין כסף, קניין חליפין, קניין תקיעת כף, כל מיני קניינים, כדי שזה יתפוס הקניין לפי השיטות שאנחנו מכירים.
אז הרב בדרך כלל לא כל כך מקפיד לעשות הקניין כשאם
נשאר לי. לא, כל אחד זה הכי, הוא שולח אותך. בטלפון. עכשיו מה לעשות למשל השנה? טוב שאמרת את זה. הנה, השנה למשל, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? כולם יושבים בבתים סגורים ומסוגרים. נקווה בעזרת השם שעד פסח יפתחו אותנו. אבל זה יש לי צער גדול, לא מניין, לא תפילה, לא שום דבר, הכל ביחיד, ביחיד, ביחיד.
כן. שמעתי שהרב, לא יודע למה, שמעתי שהרב סרביץ'ק היה מאוד מקפיד על זה, כשכל פעם שהיה ממנה שליח, היה עושה קניין כמו... אפילו שהרמב״ם לא כל כך...
בוא אני אגיד לך, היום בימינו אלו במצב שלנו, אתה צריך לחפש את הקולות, לא את החומרות.
כן.
אני שיפרתי לכם פעם, שפעם בא מישהו להיבחן אצל הרב. אמר לו, כמה שחלקי שולחן ערוך יש? אמר לו, ארבע. אמר, אתה לא ראוי להיות דיין. מסכן הזה יצא בחוץ, שאל את התלמידים, אומר, מה, יש רבה, אבן העזר, חושב משפט, יורי דעה, אורח חיים, מה הוא רוצה ממני הרב הזה שגירש אותי מעל פנה? אמרו לו, שאתה הולך אליו, תגיד חמש. אמר, אבל אין חמש. אמרו, לא, יש השכל הישר איך לפסוק. לפעמים צריכים להקל. הנה, עכשיו הרבה פעמים שואלים אותי לגבי התבילה. כמה מקומות? למשל, לא טוב שיהיו ביחד. אז מה? להתחיל לטבול ביום. אין דבר. נכון שלא עושים את זה, כתוב בגמרא, כתוב בהלכה. אבל בימים כאלו, להגיד אחד שלא ייגע בשני עד הלילה, וממילא שתטבול ביום. מה אפשר לעשות? אז זה נקרא שולחן ערוך החמישי. הבנת? זה לא כתוב, אבל בימים כאלה אתה מוכרח למצוא איזה דרך, שבאמת מדינה זה מועיל, רק חשש שתסתור, שלא ייגעו אחד בשני עד הלילה. ממילא, התפילה שלה מועילה, אפילו טבלה ביום השביעי, כך כתוב.
אבל איך זה עוזר שהם קרובים ביום? כאילו, מה זה עוזר?
זה עוזר בטח שהם יכולים לבוא, יש להם הרבה זמן, שלא יבואו ביחד. אז באים, עכשיו מתחילים את זה מהיום, כל אחד קובעים לו, מקום שיש להם, נגיד, 40-50 נשים. כמו שלקהילה שלנו, ברוך השם, יש הרבה. אז אם אתה נותן להם, ואומר, את תבואי למשל בשעה 4 אחר הצהריים, עד ב-45 דקות, ב-10 דקות, לא יהיו ביחד. צריכים לחשוב, לשמור על היהדות, וגם להפיל בדבר הזה.
בדרך כלל זה לא ככה שהם
לא, באים ביחד כולם, יושבים, מדברים, השם ישמור. אתם כדאי רק להגיד לכם דבר אחד שאני מאוד 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 כאב לי הדבר הזה, ממש, חילול השם אפילו, שההתפרצויות הגדולות ביותר זה בוויליאמסבורג וברגו פארק, שם, בבורו פארק. כן, שם אף שהם צמא יהודים החרדים. מאוד מאוד כואב לשמוע את זה. זאת אומרת שתמיד הגויים מחפשים עלילות, הם מפיצים את זה. אמר גם כן, כדאי לכם לשמוע מה שאמר פרופסור גדול בישראל, קוראים לו קרוסו, הוא יועץ גדול. הוא אמר, תגידו, יש גבול לגרמניה ולאיטליה. למה בגבול הזה בדיוק, שזה חוט השערה, בגרמניה לא מתים כל כך הרבה, ובאיטליה מתים כל כך הרבה? אז הוא אומר, דבר מעניין, שהגרמנים מטבעם הם מצייתים למה שאומרים להם. שאומרים להם משהו, הם שומעים. הוא אומר, אין להם כל כך הרוגים ועבדות. מה שאין כן האיטלקים, מי שישר בעיניו יעשה, הם חושבים את עצמם חכמים, טוב, חכמים הם בעיניהם. תשמעו, צריכים לשמור, לקיים כל מה שאמרו לנו, זה התפשט מאוד, והמרכז של ההתפשטות, שמעתם? זה בבורו פארק ובקרון הייטס. כואב להגיד את זה. שהגויים חס ושלום אומרים, הנה היהודים, משם פורצים כל הדברים האלה. תמיד היו מעלילים על היהודים, עלילות. עכשיו יהיה להם סיבה גם, אסוני ישראל. כן, מי שהפקיד חמצו אצל ישראל, הגוי הפקיד את החמץ אצל ישראל, אומר, תשמור לי על זה. אם קיבל עליו ישראל אחריות, שאם עבד או נגנב, ישלם לו דמיו, הרי זה חייב לבערו. שמעתם? אז אם עכשיו הגוי, זה עכשיו של גוי, נכון? עכשיו כל החמץ שלנו זה של גוי. אז אם היהודי יהיה חייב אם זה יגנב, או אם יובד, אז ממילא הדבר הזה מחייב אותו לשלם לגוי. ממילא זה נקרא של ישראל. כאן זה באמת סעיף מאוד חשוב. האם אנחנו כותבים בשטר, שאני פטור אפילו מפשיעה, כמו שיש שיטות שאפילו בפשיעה הוא חייב, להיות פטור. אני פטור לגמרי, זה לא שלי לגמרי. אפילו אם אני פושע, מכיר את הדלת פתוח, ובאים ולוקחים את כל הבקבוקים, אתה חייב לשלם לי. זה התנאי. זה התנאי. אז אני שואל אתכם כאן שאלה מאוד עמוקה. האם באמת הגוי מתכוון והיהודי מתכוון? האם באמת הגוי באמת מתכוון שהיהודי ישאיר את הדלתות שלו ויבואו הילדים וישברו את כל הבקבוקים, ואני אתחייב לשלם, הוא באמת מקבל את זה על עצמו? כיוון שכך כתוב בשטר. מה אפשר לומר על זה? לכן אני אומר, עדיף לאדם שלא ימכור, יותר טוב שלאדם לא למכור. אבל מה נעשה? מה נוכל לעשות היום בימינו שיש לנו צרה הזאת של, שבאה עלינו? טוב, אז עוד הפעם, אם הגוי יפקיד את החמץ אצל ישראל, אם היהודי קיבל עליו אחריות, שאם עבד או נגנב ישלם לו דמיו, הרי זה חייב לבערו. יש כאן בגמרא, שהוא אמר להם, בעירו את החמץ של בני חלש. היו הגויים באים ושמים אצל היהודים כמח, חמץ, או לחמים חמץ, היו שמים אצל היהודי, ואם היהודי לא היה שומר, הגוי היה מחייב אותו. אז הגמרא אומר שהיהודי חייב לבאר את זה, ולשלם לגוי כסף. מסכנים היהודים האלה, באים הגויים, זורקים להם חמץ על הראש שלהם, כיוון שהם אחראים על זה, המסכנים היהודים האלה, לא מספיק שהגויים באים ומפרעים להם בחיים, גם חייבים לשרוף את הכל. ואחרי שהם שורפים, באים הגויים והם צריכים לשלם להם, כמו ילדים טובים. זה הלכה, זה מובא בגמרא, זה מביא גם הרמב״ם. שאם הגוי יפקיד אצלך ויש לך איזה אחריות, אתה... עכשיו מישהו שאל אותי פעם שאלה מעניינת. נגיד אדם שהוא עובד שומר, נגיד שומר, שאלה מאוד מעניינת, שומר נגיד בפיליפ מוריס, שיש להם מלא טונות של חמץ. אני שומר שם, עומד על הדלת שלא ייכנסו. ואם במקרה יבוא ויגנבו, יאשימו אותי. יגידו, למה לא שמרת? האם יכול להיות אדם שומר? מה אתם, מה דעתכם על זה? הבנתם? יהודי שומר, סך הכל הוא שומר, אבל אם הוא יבוא ויגיד, הגוי אצלו, למה לא שמרת כהלכה, עזבת, ברחת מהמקום והלכת, אתה חייב לשלם. למה פשעת? אז האם באמת היהודי אסור לו להיות שומר, או מותר לו להיות שומר? מה אתם חושבים על זה?
ושומר, הוא לא אחראי על החמץ עצמו, חרי על כל החנות וכל בעל העסק, אבל החמץ הוא לא
מישותו בכלל. זאת אומרת, הכל הוא של הגוי, ואני רק שומר על החנות. זה לא, אבל בכל זאת, מה יעדיף ברגע שהוא לא ישמור? נגיד הוא הלך לשתות קפה, לעשן סיגריות, ובאים גנבים ולוקחים, אז מאשימים אותו. הוא אומר, שמע, אתה אשם. אתה, שמנו אותך שומר, שאנחנו שמים לך משכורת, כמה מאות דולרים שאתה תשמור, ואתה עכשיו עשית לנו נזק, אתה חייב לשלם. יכול להיות שאפילו בבית משפט הוא יהיה חייב לשלם את זה. אם יצבעו אותו לפני בית משפט. כן, אבל זה השאלה, האם יהודי יכול להיות שומר על מקום שיש שם חמץ, הוא אסור לו להיות שם שומר. זה השאלה.
מאיזה דין
הוא שומר? גנבה ועבדה, אם נגנבו עבדו, אתה תשלם, תשמור. לא, פשיעה לכל הפועל. לפי השיטת הראשונים, שאפילו מפשיעה הוא חייב. אם נאמר כמו שיטת הרמב״ם, טוב, אני לא גנבו ונעבדו, לא נגנב ונעבד. אבל אם אפילו מפשיעה, ברגע שאני פושע, אני גם פטור מלשלם. לא, אין לי אחריות עליו.
כן, אבל אתה לא יכול לקבל על עצמך דין שומר. אתה לא יכול להיות בדין שומר. ברגע שהחמץ הוא אסור לך והוא מבוטל, אין לך דין של שומר.
רגע, אבל אתה מקבל שכר על זה שאתה שומר שם. אולי אסור לך ללכת לעבוד בעבודה הזאת. אסור לך בפסח להיות שומר. טוב, נעיין בזה. נתתי לכם פתח למחשבה. גוי שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם קיבל עליו ישראל אחריות, שאם עבד או נגנב, ישלם לו דמיו, הרי זה חייב לבערו. הועיל וקיבל עליו אחריות, נעשה כשלו. ואם לא קיבל עליו אחריות, אני לא אכפת למה שיהיה. מותר לכם, משמע מדברי הרמב״ם, שאם לא קיבל עליו אחריות והוא פשע, אז יכול להיות שזה בסדר. רק גניבה ועבדה, זה קצת אחריות, מתחייב במשהו. אבל אם רק מפשיעה, אולי כן. ויש שאומרים, אפילו מאונסים, יש שלוש שיטות בזה. ואם לא קיבל עליו אחריות, בכלל מותר לקיימו אצלו, מותר לאכול ממנו אחר הפסח שברשות הגוי הוא, זהו. חמץ שעבר עליו הפסח, זה מותר. היה הרב מבריסק, היה מקפיד מאוד. כל הראשונים היה משתדל ללכת כמוהם. אז אחרי הפסח, הוא לא היה קונה חמץ שמכרו אותו. אמרו לו, למה? הוא אמר, אני אגיד לכם למה. כתוב חמץ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, אבל מי אמר שזה יהיה מותר באכילה? הביא איזה ראשון אחד שאומר את הסברה הזאת, שבאמת חמץ שעבר עליו הפסח, אסור לאכול ממנו. והיה מקפיד, אז היה מחכה עד שיעבור איזה זמן, שיביאו תבואה חדשה, ואז ממילא היה אוכל מזה. אבל הרמב״ם אומר לנו בפירוש, אחרי זה אין בזה שום איסור. חמץ שעבר עליו הפסח, אם זה היה של גוי, אין בזה בעיה. עכשיו, הבעיה החמורה היא, יש הרבה חנויות של וולבאמס. אומרים שיש להם, שזה שייך ליהודים. יהודים מומרים, הם לא אכפת להם. השאלה כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם מותר לקנות מוולבאמס, או צריכים לחכות עד שיביאו סחורה חדשה? שהסחורה הזאת כבר תלך, ואז שעושים ואופים ומביאים, נגיד, אתריות אחרי חודש כבר הכל חדש שם. או שאנחנו אומרים שעשו את המחירה הזאת של כל וולבאמס, איזה רב אחד עשה, אפילו שהם מביאים כל יום ויום חמץ. שאלו את רב משה פיינשטיין בשאלה הזאת, מה דעתכם על זה? בואו נראה איך אתם תפסקו. היהודי, אתה מוכר לו את החמץ בחנות, והוא צוחק מזה, הוא אומר, טוב, הוא מביא ביום פסח וקונה ומוכר ומביא, אז האם מותר לאכול את החמץ שלו אחרי הפסח שנמכר או לא? וגם השאלה היא אם בכלל למכור לאדם כזה חמץ. מה אתם חושבים על זה?
הרב מדבר על וולמארט?
דוגמה, וולמארט באדומים לא. יש כאלה הרבה, שהם שלהם בעלי.
אבל במקומות כאלה, למשל, כמו וולמארט, זה אנשים, יש זכיינים של החברה. זכיינים, זאת אומרת שזה הולך על הסטאק מרקט, זה הולך על ה...
בסדר, בסדר, אני מבין אותך, אבל זה שייך בעל הבית העיקרי, שיש לו את המניות העיקריות, זה יהודי, לצערנו הרב, לצערנו הרב.
אם יש לך שותפים גויים,
נו, אז מה? הוא לא מוכל לגויים, זה יהודי קונה את הכל. עכשיו תשמע יותר מזה, בוא, נלך לדבר יותר טוב. יש לך כאן חנות לידינו, שהיהודי הזה הוא בור ועם הארץ, והוא מוכר, אבל הוא מביא חמץ. הוא מביא כל יום לחם, מביא פיתות, האם למכור לו את החמץ בכלל? אולי יגיד לו, אתה רשע, תצא על איתו לרשע והימות, לא אכפת לנו ממך. אומר רבו שפיישן שתמכור לו. וזה שהוא באמת לוקח ומוכר, ואומר, הוא נקרא גנב, מה נוכל לעשות? זה של גוי הכל. אתה מכרת את הכל הגוי. עכשיו מה, הוא מביא ואוכל ושותה ונותן ומוכר, סתם גנב. כדאי לראות את התשובה שלו, תמצא את זה בשאלת רבי משה פיינשטיין, חנווני החשוד, אני זוכר. המילה חנווני החשוד, שהוא, יש לו חנות, אבל הוא חשוד למכור את כל ה... את כל החמץ גם בימים הללו של חול המועד וכל אלה הדברים. שאלה מאוד מעניינת, הוא אומר כן תמכור, דעת של רב משה. לכן אני חושב שלוולבאם, לפי פסק דינו של רב משה פיינשטיין, תמכרו. מה תגיד לי? שהוא מביא, יביא, הוא גנב. מה?
זה באיגרות משה,
תקרא לנו את התשובה הזאת, כן.
אין לי את התשובה, אבל יש לזה מצוין את זה.
דיברנו על זה פעם.
אני אבין.
כן. חנווני החשוד, זה הלשון שלו. שהוא חשוד לעשות את הדברים האלה. אבל המסקנה שלו, אני אומר לכם את זה בעל פה, המסקנה שלו שתמכור לו.
מה? הרב, אני לא מבין מה יהיה ההבדל בין זה לבין הבן אדם שיש לו בזכיונות, בבשר וחלב, ובמקדונלד, דברים כאלה.
בוא אני אסביר לך. בוא אני אסביר לך. שאלה יפה. אני קניתי סטאק של מקדונלדס. יפה. והם מבשלים בשר וחלב. שאלו את הרב עובדיה יוסף לגבי מלון הילטון. תראה איזה בחלק וו או זין. יש שאלה כזאת שיהודי עשיר. יהודי עשיר שרצה לקנות מלון הילטון. הוא אומר, אני לא מתערב שם. אני לא בא, אני לא נוגע. אז יש לנו כלל האומר שאסור להתעסק בדברים, בדבר שהוא עשו מדאורייתא. אסור ליהודי, למשל, לקחת, לפתוח חנות שמוכרים שם חזירים. אסור. אז הוא שואל אותו, האם אני יכול להיות במלון הזה, לקנות המלון או לא? מדבר בזה בעריכות. גם כתב על זה בנו, והוא בסוף הסכים עם בנו, והמסקנה שלו היא כזאת, שכיוון שאתה לא נוגע באיסור, ואתה לא הולך, ואתה לא בא, אז ממילא אין בזה חשש. עכשיו תשאל בשר וחלב אסור בענה, נכון? ומאשרים שם בשר וחלב, הכל הם עושים. התשובה שהבשר וחלב זה אני לא נהנה, זה הולך להוצאות של החשמל, הוצאות של הסחירות, הוצאות של הניקיון. אני נהנה מהדבר שהוא לא אסור. ככה רצה לומר חכם עובדיה, ואמר כיוון שאתה לא נמצא שם ואין חשש שמי, אחד הסיבות שאסור להתעסק בדברים של גויים, הביא כמה ראשונים שמסבירים שמי ייגע, שמי יאכל. שאל אותי גם עוד...
אותו דבר גם אני אפסה. שמה? אני מה שהיהודי נהנה, הוא נהנה משאר הדברים. וולמארט מוכר גם בגדים, גם נעליים.
כן. בסדר, אתה צודק, הכל אתה צודק. אבל אם יש לזה, יש לו חנות מקולת כאן, למשל, של איזה חנות מקולת, חנות שזה, ושם באמת מוכרים חמץ כל הזמן. זו השאלה שדן הרב משה פיינשטיין. אני אתן לכם, אני אקרא לכם את התשובה בקיצור. בואו נקרא את התשובה שלו. כך הוא כותב... איזה סימן זה היה, אמרת לי?
צד יבד, נמתה. לא, זה מקום אחר, מה שאומר זה לא נכון, זה צד יבד, הנה. פתחתי לך.
טוב, אני
שמתי
אותו על
ה... צד יבד.
הנה, קניית דברים חמוצים, לא, זה לא מכן ואני כן. הוא אומר, אבל אם מותר למכור לו חמץ, זו שאלה אחרת. אם מותר למכור לי, הוא אמר לך את התשובה, איפה זה מובא התשובה?
הנה זה, מביא את זה פה.
הנה, כן. תקרא את התשובה שלנו, תקרא אותה.
זה רק חמרים שמוכרים חמצם על ידי הרב, כנהוג, והוא חשוד לעבור, לסחור בחמץ לפסח, ונותן כל מה שצריך למכור בפסח, מאלו החמץ, שמכר על ידי הרב. פשוט שאין זה ביטול על המחירה, כי מצד תנאי
המחירה לעקוב נכתב בשטר המחירה שמה... פה מאוד, זהו, זה התשובה שלו. הוא אומר, זה סתם כנב. אני מכרתי את זה, והוא נתן לי חתימה, והוא הסכים, ואני מכרתי לו את החמץ. עכשיו הוא גונב מהגוי, זה בעיה שלו. אבל, זאת אומרת, יש גם כמה שאלות קשורים בדבר הזה, הרבה, הרבה מאוד שאלות, של, למשל, מישהו פעם שאל אותי ואמר, אני אומר, אין לי פרנסה, אין לי פרנסה, ואני רוצה לעבוד בטבח באיזה מקום של גויים. אמרתי לו, אסור, מה זה? זה אסור להסתעסק בדברים של גויים. אחר כך אמרתי לו, עוד דבר יותר חמוד. יכול להיות שאתה עושה איסור דאורייתא, מבשל בשר בחלב. איסור בישול בשר בחלב זה איסור בפני עצמו. אז יש בזה איסור, איך אתה תלך לעבוד שם, איך תעשה את הדברים האלה. המסכנים, אשרי עם ישראל, משואלים, משתדלים, אומר שאין לי פרנסה ואני עובד טבח. זה שאלה גדולה. טוב, נמשיך אנחנו הלאה, בסעיף שאחריו. כן. ואם לא קיבל עליו החיות, מותר לקיימו אצלו, מותר לאכול ממנו אחר הפרש, שפשוט גוי הוא... זהו. גוי אנס, כן, גוי שבכוח, שהפקיד חמצו אצל ישראל. אם יודע ישראל, שאם עבד או נגנה מחייבו לשלמו, וכופהו ואונסו לשלם, אף על פי שלא קיבל אחריות, הרי זה חייב לבערו, שהרי נחשב כאילו שלא מפני שמחייבו האנס באחריותו.
בגיסה שלו, בברמם כתוב גוי עלם.
עלם, כן. אותו דבר. זה הגרסה, הגרסה הזאת של פרנקל יותר מדויקת. הם עשו עבודה גדולה. אני קראתי, הראשון הם הוציאו את הזמנים. והם כותבים בהקדמה, תקראו את ההקדמה המעניין, שמצאנו שהכתבי יד המדויקים והטובים ביותר זה של התימנים. ואומרים,
הגרסה שלי שאני אקרא זה מקפרה.
התימנים מאוד מדויקים, אז התימנים מה הם אומרים? גוי, עלם.
עלם, עלם.
אותו דבר, אותו רעיון, אבל הראשון הוא אנס, כן. נמשיך. זה הגמרא אומרת, בעירות של בני חמה, אני רואה שיש כאן הרבה, לא ניכנס לזה, אנחנו מקבלים את דעת הרמב״ם. ישראל, שירין חמצו אצל הגוי, אם אמר לו, אם לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני, קנה החמץ זה מעכשיו. הרי זה ברשות הגוי, ואותו החמץ מותר לאחר הפסח. זאת אומרת, ככה אומר הגוי. אני שמתי אצל הגוי את החמץ. היהודי הזה שם את החמץ אצל הגוי, ירין את זה אצלו. אם אמר לו, אם לא הבאתי לך מעות, זאת אומרת, היהודי היה לו חמץ, נתן את זה בבית של הגוי, ואמרתי, אתה מלווה לי עכשיו $1,000, נכון? והנה, אני נותן לך עכשיו ערבות, $1,000, אלה החמץ, יש לך כאן 1,000 לחמים, כל לחם שווה דולר, יש לך $1,000, אבל אם לא אביא לך עד איזה יום, נגיד שאני אביא לך ביום פלוני, אבל אם לא הבאתי לך עד יום פלוני, אז קנה את החמץ זה מעכשיו, זה כבר שלך. הרי זה ברשות הגוי, ואותו החמץ מוטל לאחר הפסח, והוא שיהיה אותו זמן שקבע לו קודם הפסח. זאת אומרת, אני אומר ככה, יש חולקים על זה אפילו אחר הפסח, הלכה, דעת הרמב״ם. אני אומר לגוי ככה, תלווה לי $1,000. אומר הגוי, אני רוצה איזה ערבות. אומר, אין בעיה, אתן לך שקי קמח חמץ. נותן לך 10 שקי קמח, כמה הם שווים? $1,000, הנה, במקרה ולא אביא לך. ואם אני עד יום ערב פסח לא הבאתי לך את הכסף, אז זה עכשיו אתה קונה את זה. הדעת הרמב״ם, שבאמת אין בריסו בעל יראה, למה שהוא קנה אותו מלמפרע, באותו היום שעשו את התנאי. כן. הרבת חולה, אמר אברהם, דבר זה לא נהיר ולא צהיר. אלא אפילו לא הגיע זמנו עד לאחר הפסח, אינו עובר עליו, דעת הרבה יותר. הוא אומר, אפילו קבע הזמן לאחר הפסח. נגיד, אני אביא לך את זה עד ראש חודש אייר, ואם לא אביא לך את הכסף, זה שלך. גם זה לפי דעת הרבה זה טוב. זה המחלוקת ביניהם, אם צריך להיות הזמן לפני הפסח, או אפילו לאחר הפסח. הלכה כמו הרמב״ם, שצריך לעשות את הכל לפני הפסח. כן, מה השאלה?
זה לא דומה לקידושים? שאדם אומר לאישה ואם לא הגיע הלכה ענת, תקדשי בדבר זה מעכשיו, במטבע זה מעכשיו.
זה, הלכה זה לגבי מלווה, הגמרא אומרת שמלווה להוצאה ניתנה, ויש, לא ניכנס עכשיו לענייני קידושין, אבל כל תנא שאתה אומר מעכשיו, זה באמת תופס, כיוון שעשית על מנת. זאת אומרת, גם כן בהלכה מובה, שאם אדם אומר לאישה, הרי זה גיתך, על מנת שתתני לי 200 זוז. זאת אומרת, זה התנאי. אז אם נתנה 200 זוז, הגט תופס. אם לא נתן, הגט לא תופס. אז צריך להשתדל, לפני שהיא מתחתנת או משהו, לשלם את מה שאמר, לשלם את התנאי. לא ניכנס לזה עכשיו, לא נצא אז יש מחלוקת בין הרמב״ם לערב"ד, אם מעכשיו, אפילו שאחר הפסח היה התנאי, כיוון שאמר לו מעכשיו, אז ממילא התברר הדבר שזה היה למפרע בסדר. אבל לפי דעת הרמב״ם, כיוון שיש עדיין שייכות לישראל עליו בתוך הפסח, לכן אסור לעשות. אז שיהיה לפני הפסח, יום אחד לפני הפסח. לו שיהיה אותו זמן שקבע לו קודם הפסח, ואם לא אמר לו קנה מעכשיו, הנה. לא אמר לו קנה מעכשיו. אז היהודי לקח מהגוי $1,000. ושם אצלו ערבות את הכיכרות האלה. נמצא אותו חמץ כאילו הוא קדון אצל הגוי, ואסור בהנאה לאחר הפסח. זהו. אם אתה אמרת לגוי, תשמע, תן לי $1,000, ותקח עירבון, זה כאילו יפקיד אצלו. ואמרנו שאסור להפקיד אצלו, שזה נקרא ברשותו. ישראל וגוי, שהיו באים בספינה, והיה חמץ ביד ישראל, זה בדיוק התוספתא, שעל זה סומכים כולם לעשות מחירה. ישראל וגוי שהיו באים בספינה, והיה חמץ ביד ישראל. והגיע שעה חמישית, הגיע הרגע האחרון. מה לעשות? או לזרוק אותו לים, או לתת את זה לגוי ולקבל משהו. הרי זה מוכרו לגוי, כי אין מותר למכור לגוי. אבל שימו לב יפה איך שההלכה אומרת בתוספתא והרמב״ם שמצטט אותה, שזה היה רק במקרה של אונס כזה. יהודי וגוי שהולכים בספינה, לא שיהודי יש לו ברוך השם כל טוב והגוי יש לו כל טוב. שכאילו איתרנו לך בדוחק את זה. והיה חמץ ביד ישראל. והגיע השעה החמישית, הרי זה מוכרו לגוי, או נותנו לו במתנה. וחוזר ולוקחה ממנו אחר הפסח, כמו שאנחנו עושים, ובלבד שיתננו לו במתנה גמורה. אם אתה אומר שזה שלך לגמרי, הוא לוקח את זה אצלו, אין בזה שום בעיה. זה מה שאנחנו היום סומכים. הרבה יהודים היו אומרים לגוי, בואי אליי לבית, תיקח את החמץ, ואחרי חיים מחזירים לו את זה. היו ככה נוהגים הרבה בחוץ לארץ, היהודים הבגדדים היו מספרים, מי שהיו אומרים לגוי, זה מתנה שלך.
והגוי היה לוקח את זה.
היה לפעמים, אם לוקח, זה אין שום בעיה, יכול להחזיר לו את זה, זה מה שהוא אומר.
מה העניין המפתח עליו? חייב לתת את המפתח?
צריך, לפי הדין, לפי אלה שמדקדקים, הם נותנים לו שיהיה אפשרות, אמרת שהוא יבוא, ייקח את זה. אבל היום אנחנו סומכים על זה שהוא מודיע לו והוא יבוא, יפתח לו את הבית. ככה סומכים על זה, לצערנו הרב. הם אומרים שזה של הגוי וזה מונח אצלי. והם רוצים לבוא לקחת, שיבוא... היה מקום אחד שהיו דקדקנים. לפני 3 שנים, 4 שנים. הם אמרו, כמו המנהגים, שלא למכור, יש לנו עגלות של ילדים, לפעמים יש פירורים קטנטנים, אז אנחנו רוצים שזה יהיה, שלא יש שום חשש. לפי הדין, פירורים זה בטלים, מה הבעיה? תשטוף אותם וגם מה, לא, לא, לא. זה, אולי יש פירור שלא ראינו. היה קבוצה גדולה של אשכנזים, שהלכו ומחרו את זה לערבי, בערבי באותו לילה, העלה את הכל על המסעיות, ומחורת אין להם עגלות, סיפור שהיה. שמעת, היה דבר כזה. על זה אמרו חכמים, אל תהיה צדיק הרבה. לא צריך, תלך לפי הדין, מה שכתוב בתלמוד. אם יש פירור בתוך העגלה, מה, איזה בעיה יש? הגמרא אומרת 1,000 פעמים, פירורים, מפקר פקיר. לא צריך אפילו להגיד שזה מופקר. אוטומטית זה מופקר. כן, מופקר פקיר, זה כבר, אוטומטי זה מופקר, רק פירורים, כמה יש כבר בתוך ילד קטן שזרק איזה פירור, אני יודע, זה משהו בתוך העגלה. סיפור שהיה. על זה נאמר, מאמר, אל תהי צדיק הרבה, אל תחפש להיות צדיק יותר מדי. נחזור לפעם, ובלבד שיתננו לא מתנה גמורה. עכשיו, אומר הוא ישראל לגוי, עד שאתה לוקח במנה, בוא וקח ב-200. היהודי אומר לגוי, שמע, ויסקי אתה, עד שאתה קונה ב-$100 ויסקי, אני נותן לך את זה, בוא תקנה ב-$200. עד שאתה לוקח מגוי, בוא וקח מישראל, למה לך לקנות מהשכן? בוא, אני אמכור לך. למה? רומז לו, שמה אצטרך ואקח ממך אחר הפסח. אבל לא ימכור לו ולא ייתן לו על תנאי, זה אסור. ואם עשה כן, הרי זה עובר על בל יראה ובל ימצא. אם אתה אומר לו על תנאי, תיקח את זה, על תנאי שאני אבוא יקנה איתך אחר הפסח, זה אסור. צריך לומר לו, אני מוכר לך את זה מחירה גמורה, רומז לו, רומז לו, שאני יכול להיות שאצטרך את זה אחר הפסח. הגוי הזה מכיר את היהודי, יודע שזה דין, הוא מסכים לעשות איתו את הביזנס הזה. זה אין בזה בעיה. בשטר
מחירה לא כתוב שהם באים לקחת את זה במוצאי שבת, במוצאי החג?
כתוב מתי שהם רוצים יכולים לקחת את זה, וגם כתוב שם עוד פרט בשטר מחירה, שהשטר הזה הוא תקף גם מבחינת הממשלה, והוא יכול לקדל בית משפט, שזה חוקי, כל מה שעשינו זה על פי הדין וההלכה, זה שלך, של הגוי לגמרי. אנחנו לא אומרים באיזה תנאי, זה שלו. הוא נותן, תראה, שימו לב, הוא נותן לנו על סכום נגיד של מיליון דולר חמץ, הוא נותן לנו דולר. זה לא באמת הסכום על הכל, זה רק את ההתחלה הוא נותן, ואנחנו כותבים מפורש, שאתה בעזרת השם לוקח את זה, זה שלך כבר, כבר זה שלך. ואחרי שאתה בא ולוקח את זה והכל, אני מביא שמי, והוא יגיד על כל בקבוק ובקבוק כמה הוא שווה. למשל, יש ויסקי ששווה 100 דולר, ויסקי שווה 1,000 דולר. הוא יגיד לנו על כל בקבוק ובקבוק, ועל כל כיכר וכיכר, ועל כל שק ושק, כמה השווי שלו. ואנחנו כותבים את זה. זה לא בחינם. אבל, אנחנו אומרים לה, מעכשיו זה שלך. והחוב שאתה חייב, זה לא יכולים להפקיע ממך שתבוא לקחת. אתם מבינים מה כותבים שם? היה כדאי שתביא מחר, שאנחנו נקרא את השטר ותראו. זאת אומרת, אתה שנתת לנו את הכסף, כבר קנית את הכל. ואתה חייב לנו לשלם את הכסף על כל בקבוק ובקבוק. איך זה יהיה? שאתה תיקח את זה. ואני אביא את השמי, והוא ייקח כל בקבוק ובקבוק, וכל שק ושק וכל לחם ולחם, וישאר את השווי, ואתה חייב לשלם לי. עכשיו, אם הוא לא שילם, זה גם שלו, כך כתוב. אבל אני יכול לתבוע אותך בבית משפט. אתם מבינים מה התנאי? באמת זה של הגוי. והוא חייב כספים בלי קשר. ואם הוא לא משלם, אני אקח אותו לבית משפט. שלם לי, זה היה התנאי. כן, אנחנו חוזרים עוד פעם. אז עכשיו ניקח לדוגמה. יש לך בקבוקי ויסקי, נכון? יש לך בקבוקי ויסקי. אתה הולך למוכר. ואמר לו, תראה, תיקח מישראל, מה הבעיה? אני מוכר לך את זה. או יש כאלה יותר שעשו שהחליפו את זה על יין. עוד יותר טוב. הלכו אל הגוי והחליפו אותו על יין. תבוא עליהם ברכה. עד שאתה לוקח מגוי, בוא קח מישראל. שמה, אתם שומעים, לא אומר לו שאני קונה ממך. אולי אצטרך ויקח ממך אחר הפסח. אבל לא ימכור לו ולא ייתן לו על תנאי. ואם עשה כן, על מנת שאני קונה ממך, הרי זה עובר, בא לראה ובא למצא. עכשיו נמשיך הלאה. יש לנו כאן עוד כמה סעיפים לגמור את ההלכה הזאת. תערובת חמץ עוברים עליה משום בל יראה ובל ימצא. כגון אמוריאס וקוטח הבבלי ושחר המדי שעושים בו מן הקמח וכל כיוצא באלו הדברים הנאכלים. אבל דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה, הרי זה מותר לקיימו בפסח. עכשיו אני אלך לאט לאט.
אז הרמב"ם פוסק כמו את התוספות?
לא, הרמב״ם פוסק לרבנו כמו רשי, שעובר, שתערוב את חמץ ואלו עוברים, זה בתחילת הפרק, ואלו עוברים, אז רשי אומר, עוברים בל יראה ובל ימצא, התוספות אומרים לא, עוברים מהשולחן, הכוונה אל תאכל אותם. לפי דעת התוספות, בתערוב את חמץ אין איסור של בל יראה ובל ימצא, אבל הרמב״ם כמו רשי. תערוב את חמץ, למשל, מה זה היה מוריאס, שהיו מערבים לחם, הרמב״ם גם מדגיש שכל זה היה כזאי כדי אכילת פרס, היה בו כזאי כדי אכילת פרס. אז זה כולם מקשים עליו, אם זה כזאי, למה לא יחייב עליו כרת? אם אדם אכל מחמסת, בהתחלה דיברנו על זה בזמנו. כן, על תערובת חמץ עוברים... שנייה, תן לגמור את הסעיף, תשאל. תערובת חמץ עוברים עליה משום בל יראה ובל ימצא. כגון, מסביר מה זה נקרא, מוריאס, שזה היו מערבים עם שמן של דגים, כל מיני דברים, גם לחם. וקוטח הבבלי. מה זה קוטח הבבלי? היה כמו לבן שהיו מכניסים בו גם לחם. ושחר המדי, היו שמים שם שעורים, שעושים אותו מן הקמח. וכל כיוצא באלו מדברים הנאכליים. אבל דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה, הרי זה מותר לקיימו בפסח. מותר לקיים, אבל אסור לא יכול את זה ממנו. לא ראוי לאכילה. זה דבר מעניין שלפי דעת הרמב״ם, אסור, מתקף אנחנו נראה את מה שמסביר את זה יותר בעריכות. מה השאלה? מה עשית לומר? בבקשה.
הרב לפעמים מצרף את שיטת התוספות כמו סניף, לא?
אנחנו אומרים ככה, גם אתם עושים מחירה, וגם על בקבוקי ויסקי זה תערובת חמץ. חמץ, יש פה, היה בסעורים, הרתיחו את הסעורים האלה, בירה, מה זה בירה? שמערבבים סעורים עם מים. וזה בדיוק דומה לכותח הבבלי, כל אלה הדברים. אני ראיתי שערוך השולחן אומר שזה חמץ גמור, אני לא, מחילה מכבודו, אני לא חושב כמוהו. אני חושב שזה דומה לשחר המדי וכל אלה הדברים, שיש בו תערובת, יש בו תערובת של החיטים, תערובת של הדברים האלה. אבל לא שזה כולו...
אם יש מישהו חומר שהוא מחבס בו את הבגדים שלו,
כן.
אם יש בו תערובת חמץ זה מותר?
אנחנו תכף נגיע לזה, תכף אנחנו נגיע לזה שהיו עושים בדרך כלל מהבגדים, היו שמים אותו. נגיע לזה, לפי הדין אין בזה איסור. אם עשית את זה לפני הפסח, אין בזה איסור. הנה, ממשיך.
הרמב"ם מתכוון שתערובת חמץ שאינו ערוך לחיטה, זה
ערוך לחיטת אדם? נמשיך, נמשיך עוד מעט, עוד מעט נמשיך, עוד מעט נמשיך. קצת, עריבת העבדנים, הנה, זה דוגמה. שנתן לתוכה קמח ועורות, אפילו נתנו שעה אחת קודם שעה ביעור, היו מותר לקיימות. שימו לב, איך היו עושים פעם את העורות, היו מערבים בו קמח, והיו לוקחים גם כחוץ מהכבוד לכלוך של כלבים, והיו שמים את זה, וכך היו עושים את האור שיהיה ראוי. הגמרא אומרת, למה זכו הכלבים שיעשו להם ספרי תורה מהלכלוך שלהם? בגלל לא יחרץ כלב לשונו, זה מדרש מפורסם. אם כן, אז קמח שזה מסריח מאוד, זה מה שאומר רמב״ם. שנתנו לתוכה קמח ואורות, אפילו קודם שעת הביאור, אין בזה בעיה, למה שזה נפסל ונאבד, כבר נהיה חומר אחר כול. ואם לא נתן האורות, ונתן הקמח קודם שלושה ימים שעת הביאור, מותר לקיימו, שהרי נבאש, נפסד והבאיש. תוך שלושה ימים חייב לבאר. עכשיו בואו נלך לאט לאט. אם זה דבר שנבאש כבר, שהוא לא ראוי לשום דבר, זה הפך להיות חומר אחר. הרבה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת, אם חייבים לתת לתמרוקי אנשים, כמו המתיק וכל זה, הצבעים האלה, האם חייב שזה יהיה קשר לפסח? לכאורה לא. מפורש מהרמב״ם. זה נפסד מאכילת כלב, זה רק שם צובע בלבד, ואין לו שום שייכות של אכילה, לא ראוי לאכילה, וזה מאוס מאכילה. זה מה שהוא אומר פה, ברגע שזה נפסד, וזה נאבד, אין צריך שזה יהיה קשר לפסח. לכן על הסבונים, שאלה יפה, סבון הזה, שאנחנו רוחצים את הידיים בהם, אז מה יש בזה אם ירבבו בו אלכוהול או משהו דומה? איזה בעיה? אומרים שהאלכוהול עשוי מחיטים, עושים את האלכוהול מחיטים. אז אם אתה שם בתוך הסבון הזה או משהו דומה, אתה שם בו גם כן חומר של אלכוהול, צריך שיהיה קשר לפסח. לא, אין צורך. זה נפסד וזה נבאש.
האלכוהול שאנחנו משתמשים, לא רק שזה לא ראוי לאכילת כלב, זה רעל, אם הכלב יאכל אותו ימות, או באדם יאכל אותו ימות.
כן. זה שאלה הרבה שאם, אבל צריך להיזהר אם האלכוהול ראוי לאכילה, צריך להיזהר, זה לא להשתמש בו. אבל אם האלכוהול הזה לא ראוי לאכילה, אם זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, זה בדיוק. במקום שתכתוב את השאלה לאורות, תגיד אלכוהול, תהפוך את זה. שאפילו נתן לו שעה אחת קודם, הרי זה מותר לקיימו, ואם לא נתן האורו, נתן מתוקות שלושה ימים, שעד הביאו, מותר לקיימו, שהרי נפסד והבאיש. הוא לא ראוי. אם אתה דבר שהוא נהיה לא ראוי לאכילה, אז איזה איסור יש בו? כבר לא. בקיצור, זה הפך להיות חומר אחר, זה לא חמץ.
הכוונה לא ראוי לאכילת אדם, הוא ראוי לאכילת
הכלב. זה בהמשך אנחנו רואים את זה, תראה. הוא ממשיך הרמב״ם ואומר, יש לנו כלל, יהיה לכם כלל יסודי כאן, שחמץ, בכל האיסורים שבתורה, אם לא ראוי לאכילת אדם, זה כבר נקרא מותר. למשל, נבלה ראויה לגר, ככה כבר אומרת, נבלה ראויה לגר, קרויה נבלה. שאינה ראויה לגר, אין כעת נבלה. נגיד שהנבלה הזאת תבאישה, ואף אדם לא יאכל אותה, אפילו גוי. תביא איזה גוי אחד פשוט, אומר מה, אני לא אוכל את זה, זה דבר, זה מגעיל אותי. אז ממילא, אם האדם אוכל את זה, אין בזה איסור. זה הרבה פעמים יש את השאלה, מויטמין D וכל אלה, לא D, סליחה, ויטמין B, ב', ויטמין B 14 ששמים, אומרים כל מיני חלקים של בהמות, אבל זה לוקחים דברים שזה נבאש, זה לא ראוי לאכילה, הדברים האלה שלוקחים אותו. מעבדים אותו.
בכדורים, יש כדורים, יש לי את הפה, את הקופסה הזאת, קוראים לזה פפסיד. אתה רואה את זה? לא כתוב
את
הרכיבים שלהם, לא כתוב מה עושים את
זה. צריך להיזהר מאוד בזה. אם אתה לא כתוב את הרכיבים, צריך להיזהר מאוד. כל דבר שהוא ראוי, כן. אם אתה יודע שיש בו חמץ, צריך להיזהר בזה מאוד.
אבל אני למשל לא יכול לאכול, זאת אומרת, אני נגעל מהטעם.
זה לא טעם, צריכים ללכת לפי נבלה ראויה לגר. שאדם שהוא גר, ויש דין מיוחד, שבפסח פסול לכלב, יש בזה יותר חומרה. כמו שפעם הסברתי לכם, אבל יש דברים שבאמת, התורה אסרה שיעור. שיעור זה לא ראוי, מי אוכל שיעור? התורה אסרה את זה, לכן החמירו יותר ואמרו, הראויה לכלב. אם אינה ראויה לכלב, אז יש פקע ממנה שם איסור. אבל אם היא ראויה לכלב, צריך לבאר אותו. אמרתי שיש דין מיוחד בפסח יותר מאשר יש דין מיוחד בשאר איסורים. זה כלב, לא אדם רגיל.
אבל מה שהוא שואל על הפפסל, אם הוא חולה שאין בו סכנה, זה לא כדרך הנעתו, נכון?
אם אתה אוכל שלא כדרך הנעתו את הרפואה, זו השאלה הגדולה שאני אמרתי לכם כמה פעמים. והרמב״ם בהלכות יסודי התורה מביא בפירוש חמץ בפסח. אם אתה חולה שאין בו סכנה, ואדם לוקח את החמץ הזה, שהוא לא רגילים ליהנות ממנו כך, כמו שרתיהו מלוגמה, כך הוא מביא דוגמה, אז שלא כדרך הנעתו, שמעורב בו מר. דוגמה הכי יפה, אתה לוקח כדור, אתה לוקח כדור טיילנול, ואתה אומר, בטיילנול הזה שמו כל מיני עמילן שזה עשוי מחיטים, וזה חמץ. אז מותר להשתמש בטיילנול הזה או לא? אומר הרמב״ם, שאם האדם הוא באמת חולה שאין בו סכנה, שיש בו סכנה אין שאלה, הכל מותר לו, שאין בו סכנה. זאת אומרת, אם אתה לא תיקח את הטיילנול הזה, לא יקרה לך שום דבר, אבל אתה צריך את זה. מותר לאדם לקחת את זה. תביא את הרמב״ם חלק א', תקרא את זה. בהלכות יסודי התורה, בחלק שמיני, אני אקרא לכם את הלשון שלו. תמצא את פרק שמיני, אני זוכר. כן, 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 פרק יבי. יסודי התורה.
ומה אם הם שמים איזה טעם של, לא יודע, של משהו בגלל זה? וגם כן מותר, כיפור?
זה השפע, אני אקרא לכם קודם כל את הרמב״ם. מה אני אקרא לכם את הרמב״ם? הרמב״ם אומר ככה. במה דברים אמורים שהם מתרפים בשאר יסורים אלא במקום סכנה, בזמן שהם דרך הנעתן, כמו שמאכנים את החולש קצים ורמסים או חמץ בפסח, או שמאכנים אותו ביום הכיפורים, אבל שלא כדרך הנעתן, כגון שעושים לו רטייה, או מלוגמה מחמץ, או מעורלה, או שמשקים אותו דברים שיש בהם מר מעורב עם איסורי מאכל. הנה, זה הדוגמה. שמשקים אותו דברים שיש בהם מר מעורב עם איסורי המאכל, בדיוק בכדורים שלנו. בדרך כלל כל הכדורים של טיילנול זה מר. הרי אין בהם הנאה לחך. הרי זה מותר, אפילו שלא במקום סכנה. חוץ מכלי הקרם, בשר וחלב, שהם עשויים אפילו שלא כדרך הנאתם. לפיכך, אין מתרפאים בהם אפילו שלא כדרך הנאתם, אלא במקום סכנה. זה לשון הרמב״ם. כן, על כל פנים את הרפואות האלה. עכשיו שאלה יפה אתה שואל. שימו לב, הרפואה הזאת היא בעצם מרה. אבל שם שמו סוכר. זה שלא כדרך הנעתן. כשאתה לוקח את הרפואה הזאת, אתה לא באמת מתכוון ליהנות ממנה. אתה רוצה את הרפואה. הרפואה היא מרה. שלא יהיה לך מר בגרון, שמו לך שם משהו. אבל הרפואה היא מרה, היא לא רפואה מתוקה. אני חושב שגם אין בזה בעיה. אין בזה גם כן בעיה. מותר לקחת את הדבר הזה.
אפילו
כיוון שהוא מצידו הרפואה היא מרה. הרפואה עצמה היא מרה. הלו כולם שואלים שאלה גדולה. אומרים למה לא אומר מדאך להחשבה? מדאך להחשבה. לפי שתת הראש, אם אתה שרפת את החמץ לפני זמן איסורו, אסור לך לאכול אותו. למה? לא כבר נהיה פחם. לא, מדאך להחשבה. אתה מחזיר אותו להיות חמץ. ככה שכולם שואלים. לפי שתת הראש כמובן. אז השאלה היא איך מותר לך לקחת היום תרופה שיש בה חמץ, אתה מחשיב אותה. התשובה היא פשוטה. אני לא מחשיב את העמילן שבה, אני מחשיב את הרפואה שבה. אותו דבר גם כאן. הרפואה היא בעצם מרה, זה שלא כדרך הנעתו. החמץ שבו זה שלא כדרך הנעתו. אלא מה שמת איזה משהו אחר בו כדי להמתיק את הדבר הזה. אבל בעצם הדבר החמץ הוא שלא כדרך הנעתו.
אז בגלל זה גם כן, אז התרופות בדרך כלל לא צריכים שום
אפשר, אני חושב שהתרופות אבל צריך שיהיו מרים. אם הן תרופות שהן מתוקים, וזה נעים לחך, צריך שיהיה לו הכשר. אבל אני אגיד לכם היום, כתוב, מהיות טוב אל תיקרא רע. אם אדם יכול לעשות מהודר, למה שלקחת שלא קשה לפסח? היום יש לך הכל עם, עם כשרות. למה שלקחו לו קשה לפסח?
יש
דברים
שאין אותם. אבל לא, יש דברים שאין
בקשרות. אין מעדין מותר, אין בהם שום דעיה.
אבל אפילו, אבל הרב אמר, אפילו אם הם, הטעם של מתוק או משהו, אז זה הרב אומר, שאם יש לך...
אני אומר, הרפואה היא לא מתוקה, הרפואה היא מרה, צריך לעיין בזה. כיוון שהרפואה עצמה היא לא מתוקה. שמת משהו אחר כדי שלא יהיה, שהילד הקטן לא יסבול מזה. תביא לו למשל את, ה, את הדבר הזה הקטן, שזה מר, הוא לא ישתה. מה עושים לו? שמים לו שם קצת סוכר, כדי שיערב להם והילד ישתה את זה. טוב.
אז גם כאן לא יהיו צריכים להכשר גם כן, אם זה
הדיגון. תראה, בואו אגיד לכם בקיצור. היום אפשר להשיג הכל קשרות, תשתדלו להשיג קשרות. אם אין לכם בקשרות, תוכלו לקחת דברים שהם מרים בלי שום פיקפוק. דברים ששמו בהם דבר מתוק, לי, זה שאלה בדבר. זה שאלה בדבר. אתם צריכים לדון בזה. כן. נמשיך עוד. אם לא נתן עולות לקיים הקודם של השם שם, שעד באום מותר לקיים או שערים, נפסד בידי שתוך 3 ימים, אז הוא חייב לבייר. וכן הקילור והרתייה. כן. קילור זה חומר, חומר של, ה... של בשביל העיניים, היו שמים קילור, קילורים, היו שמים מים, ששמואל היה יודע לעשות אותה, יש גמרא מאוד יפה, שאמר לו, אולי תשלח לי מהקילור שעשה שמואל, אמר, אני אשלח לך, שלא תגיד שאני צרעין, זה גמרא בשבת, גמרא מאוד יפה, אבל תדע לך, להתרחץ, זה דבר הכי טוב, לא צריך לך קילור ולא מילות, תתרחצו טוב, תשמרו על ניקיון, את הגמרא הזאת צריכים להפיץ אותה בכל העולם. אמר לו שלא תאמר צרעין אני, שלא תגיד שאני צרעין ולא שולח לך, אני אתן לך מהכילורין של שמואל, אבל תדע לך שטיפת שחרית וזה שווה מכל כילורין שבעולם, ניקיון זה הדבר הכי טוב, הכי רפואה טובה. והרתיע והספנים והתרייק, כשנתן לתוכן חמץ מותר לקיימן, שהרי נפסד צורת החמץ, כולם שואלים את דברי הרמב״ם, תרייק זה היה מין רפואה כזאת, אז למה אומר מוטל לקיימן? למה לא אמר מוטל לאוכלן? אז זה רצו לומר הרבה שהרמב״ם לא מתיר אכילה של הרפואות האלה שיש שמים בהם בפסח. אבל במקום אחר הוא כותב שכן, אפילו בפסח, אם זה מר, מוטל לקיימן שלא כדרך הנעתן. רוצים לומר, אבל אם אתה לוקח את הרפואה הזאת, תרייק זה היה רפואה. שמים כל מיני רפואות שם. אז אומר, מוטל לקיימן, שהרי נפסדה צורת החמל. הפת עצמה שהיא פסח, ונפסלה מלאכול הכלב, ומלוגמה שנסריכה, אינו צריך לבאר. עכשיו, השאלה שלך, מה שאלת לגבי ששמים בכביסה, שמים כל מיני חומרים של חמץ, נכון? מי שאל את זה? קודם, אחד מהתלמידים.
כן.
כן, אז זה בדיוק הרמב״ם. בגדים שכיבסו אותם בחלב חיטה, וכן ניירות שכיבקו אותם בחמץ, וכל כיוצא בזה, מותר לקיימם בפסח. ואין בהם משום לא ייראה ולא ישרת צורת החמץ, אין צורת החמץ עומדת. זה השאלה שלכם בדיוק, שמותר לחבס את הבגדים לפני הפסח עם כל החמץ, וזה רק עושה אותם ישר ויפה, ואין בזה שום איסור. דבר שנתערב בו חמץ, ואינו מאכל אדם כלל, לא ראוי לאדם, או שאינו מאכל כל אדם, כל התרייק היוצא בה, אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח. על פי שאין בו מן החמץ, אלא כל שהוא, הרי זה אסור לאוכלו. אז יש הרבה רוצים לדייק מכאן, שזה חוזר וניעור. זאת אומרת, היו שמים תרייק, זה היה מרפואה. זה חוזר וניעור. מזה הביאו ראיה שהרמב״ם הולך כמו רבני אשכנז, שאם האדם יש לפני הפסח חמץ, ועכשיו הפסח, אז זה חוזר וניעור, כמו שאנחנו פוסקים שזה מתבטל. אם זה היה לפני הפסח, אם לפני הפסח הוא התבטל ב-60, למשל, עשית לך איזה מאכל שהיה בו חמץ, נגיד כפית של חמץ, בישלת מאכלים בדירה של חמץ, הוא היה טיפת חמץ, הוא התבטל כבר. אנחנו פוסקים שאינו חוזר וניעור, אבל רוצים לדייק מדברי הרמב״ם הזה, שבאמת זה חוזר וניעור. לכן זה קשה לקיים, רק מותר לקיימו ולא...
אחר הפסח.
לא לאכלו בפסח, לא לאכול דבר שמעורב בו חמץ. לא כמו הפוסקים שלנו שאמרו, שאם היה נערה בו חמץ והתבטל, כמו יש לנו ראייה גדולה שהיתר ביתר מתבטל, כמו גמלים וכבשים, יש לך צמר של גמלים וכבשים שהתערב, אז אין לזה דין של איסור, אם היה הרוב של גמלים, זה מותר, למה שזה היתר ביתר מתבטל. אבל דעת הרמב״ם, אפילו לפני הפסח, התערב בו משהו, אז הוא פוסק לחומה. יש לזה סיפור מהרבות שהיה צעיר, סיפרתי לכם פעם, לא? שהייתה אישה אחת, הייתה בוכה, למה שהייתה מצטערת מאוד, שבטעות בשלה את המאכל, ואמר, אין בעיה, כיוון שזה היה, זה נותן טעם לפגם, אנחנו מקילים ונותן טעם לפגם, לא, לא ניכנס לזה עד כל. בעזרת השם, בשעה 4 יש לנו, לומדים את הגמרא, את המסכת שבת, לומדים את זה דף היומי בעזרת השם, להתראות.